יום שני, פרק ספרי יצא. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים עם סיפור בשיח משגיחים ואנשי חינוך שהתפרסם ביתד נאמן, וסיפר שם הגוין, הבלזר טוק שליטה. סיפר להם על מייסר נוירו מלפני 18 שנה, שהוא ישב בישיבה בסדר בייס, אחרי צהריים. הוא רואה איזה בחור יושב ליד הסטנדר ובוכה. קראתי לו מחוץ למסמדרש, שאלתי אותו מה קרה. הוא אמר לי, אני כבר חצי שנה בישיבה, חבר אחד כבר מלא מחברת, השני שואל בשיעורים, ואני כלום. הוא אומר שעמדנו ליד הברזייה, שם בקבוק מים, פתחתי לחץ חזק של מים מרדגלה, שבסך הכל רבע בקבוק התמלא. פתחתי ברז בזרם חלש יותר, והוא התמלא באמת. הראיתי לו והוא אמר לי, הרב בעל מייפס. אז אמרתי לו, הראש של הבקבוק קטן, כשאתה פותח ברז בלחץ גדול, אז לא נפרס. אם אתה מכניס בטפטוף לפי הגודל של הפייה של הבקבוק, זה מתמלא מיד. זה ילד נבון, יש לך כישרונות, יש כאלה שיש להם יותר ממך, יש כאלה פחות ממך. אבל תעבוד לאט לאט. הוא חייך, חזר לבית סמדרש. אחרי 8 שנים ממשיך ומספר הרב טור, תתקשרו אליי, בירו עליו בשידוכים. אז אמרתי, שמה המצב שלו היום אני לא יודע, אבל המלצתי לדבר איתו בלימוד. אותו אדם נכנס בלילה לישיבה, יושב לידו, והתחיל לדבר איתו בלימוד. המחרת התקשר אליי בהתלהבות, הוא אמר לי, הבחור יודע ש"ס. דיברתי איתו בזרועים, במויה, בירובין, יש לו שליטה בכל נושא בש"ס. וככה אותו בחור נכנס לחופה עם ידיעה של ש"ס בזכות העקביות, לאט לאט. אנחנו ממשיכים בסיפור היומי מהספר הנפלא, אלון הנפלא שלומי מציון, על הנהגה מעניינת שנהג הגאון רבי ציון פלמן זצ"ל, שכל פעם שנכנס לבית סמדרש ללמוד, הוא היה מוציא מהכיס את כל מה שהיה לו מהכיס. מפתחות, ארנק, מסמכים, ומניח אותם למשמרת, מחוץ לבסמדר שעה עד סוף הלימוד. וסיפר הרב קפלן, שהוא נכנס בצעירותו ליפונימי, שזכה ללמוד אותו חברוסה, והוא רק הנהגה הזאת, ושאלתי אותו למה. למה הוא עושה ככה? אז הוא באמת לכלשונו, ענה לי הרב פלמן, שכשבאים ללמוד בישיבה, צריכים להתנתק מכל הדברים שבעולם. אין עכשיו שום דבר חוץ מללמוד. אבל בשביל להכניס בהרגישי הלב את הידיעה הזאת, לא מספיק רק מחשבת. צריך גם דיבור ומייסה. לכן אמר הרב פלמן, אני עושה מייסה, נוציא מהכיס כל הדברים שלא קשורים ללימוד ויכולים להטריד ולהפר את המחשבה בשעת הלימוד. ובפה אני אומר, מעתה ועד סיום הלימוד, אין מפתחות, אין ארנק, אין תעודת זהות, אין רשימות של דברים שצריך לשדר, שום דבר. יש רק את הגמורה והסוגיה שאתה אנחנו באים ללמוד. וכך מתוך מחשב ודיבור ומייסה, הדברים חודרים לתוך הלב. בשעת הלימוד, חוץ מהסוגיה שנלמדת, פשוט לא קיים שום דבר. הוא סיים ואמר לו, תנסה לעשות גם אתה ככה ותצליח. ואכן סיים רבי משה קפלן, כמובן שגם אני ניסיתי. וראה זה פלא, בשעת הלימוד אין בראש שום דבר. רק עשו נגיעה נלמדת ותו לא. ועד היום הוא מנחיל את הדרך לדעת התלמידים. טוב, כמובן בסוגריים שכל זה היה לפני ציטו של הפלאפון לאוויר העולם. אחת כמה זה כמה. מה אנחנו ממשיכים בפרשת השבוע, ויקץ יעקב משנוסוי. יש פה דברים נפלאים שסיפר הגאון רבי ישראל גרוסמן, על מה שקרה כשבקבלת פנים לאחים הקדושים הבלזרוב, ואח שלו הפילגריירו. דברים מהספר לב ישראל, הוא מספר שהוא זכה להיות בקבלת פנים הזאת. שהבן זרוב עבר את השואה יומה, איבד את כל המשפחה, רבבות חסידים. בני ירושלים יצאו בהמוניהם לקבל אותו בחרדת קודש. המעמד היה מעורר מרגש, אלפים הצטרפו סביב המכונית שהוא ישב שם. היה דוחק עצום, כמובן גם אומר רבי ישראל גרוסמן, גם אני נדחקתי בין ההמון הרוגש. בתוך הדחיפות הזדמן לי להתקרב למכונית, של הרב בדיוק שהדלת נפתחה, שמתוכה יצאו האחים הקדושים, הבלזרוב, איתו אח שלו, הבילגריירוב, זכר צדיק עם מברכה. הוא אומר, באותו רגע דחיתי לשמוע את הרבי, פונה לאח שלו ושואל אותו, האם אין רחובות שיש בהן פחות צפיפות של אנשים? הרבי גורובן ותנותו, לא האמין שכל הציבור שנמצא וכל הצפיפות זה לכבודו. ובאותו מעמד קרה דבר נפלא שהותיר רושם אדיר ועבר מפה לאוזן. מן הבאים לקבל לפני הרבי היה הרבחוס את רמונחייר שמרלר. כשניגש הראשון ללחוץ את היד של הרבי, אז הוא ניתן לשמוע ממנו את השאלה, האם שמכם רמות חייר? שהוא אמר לו, כן. אמר לו, טוב שבאתם. שנים רבות חובץ עליי, רובץ עליי חוב. חוב מצפוני, לבקש מכם סליחה. מותחי שעמד כולו רועד, הוא לא הביא למה הרבי מתכוון. הוא מיד הזכיר לו, שבאתם מחצור הקודש בל, אל אבא שלי, הרבי סבודוב. היה לי את הזכות לערך אתכם, מכיוון שדרכי הייתה ללמוד בכל רם בלילה. בטח הפרעתי לכם בשינה, אולי היה לי אותה אפשרות, אולי היה לי באותו זמן אפשרות להתפרד מכם, לבקש את סליחתכם. ועכשיו יש לי הזדמנות ואני רוצה לבקש סליחה. הרב לא נרגע עד שהוא שמע מרמותכם, שאומר בפה מלא, רבי אני מוכה לכם. מסיים הרב גרוסמן, שהסיפור הנפלא הזה, הסיפור הנפלא הזה רגש את כולם. לחשוב על סיפור שקרה לפני 20 שנה, שבין לבין העולם חרב, מסכת איסורים ותלאות קשות עברו על הרבי, והאותות של האיסורים נקרו בפנים המצומקות שלו, ולמרות הכל על מה הוא חשב באותו מעמד, לבקש סליחה מיהודי, שאולי הוא הפריע לו לישון לפני 20 שנה. ואנחנו ממשיכים עם הדור כל העם, יש פה מכתב שפורסם בגיליון משלסה של תוירה. אחד מספר שהוא גר בשכונת רוממה בירושלים. פעם בשבת צריך למצוא לעיר אחרת, להיות שם ב-11 בבוקר. יש אוטובוס שנוסע ב-9 בירושלים, הוא נוסע עם האוטובוס הזה. אחד הימים הוא החל אותו אוטובוס, היה עובד יצות, מה הוא יעשה? פנה להשם שיאיר את עיניו, איך בכל זאת הוא יוכל להגיע למחוז חפצו בשעה יהודה. והוא ממשיך ומספר שכשהוא גמר להתפלל, הוא נזכר שיש איזה אדם שגר ברמות, שגם הוא נוסע מפעם לפעם, ולהעיר אותה עיר. התקשר עליו, שאל אותו, הוא ענה לו שכן, הוא נוסע לאותה עיר, הוא אמר לתרון צריך להגיע אליי לרמות, כי בשעות אלה עיר פקוקה, אני אגיע אליך, ב9:30, בדיוק תעמוד למטה ואני אקח אותך. נו, 9:27, ירדתי למטה, מגיע השעה יהודה, הוא לא מגיע. עבור עוד 10 דקות, עדיין לא מגיע. חששתי שאולי הוא שכח. התקשרתי אליו, הוא לא עונה את הטלפון, התקשר כמה פעמים, הוא לא ענה. ברבע ל-10, 9:45, הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, אני בדרך אליך כבר מגיע, באמת אחרי דקה, הוא מספר לי, דבר נורא, שכמתנדב בארגון הצולה, אני מקבל מדי פעם קריאות, ואם זה קרוב אליי, אני מיד מגיע לשם. ב-9:29, הייתי כבר ממש קרוב לבית שלך. ואז התקבלה קריאה על תינוק שנמצא במצוקה, ממש פה ברחוב הסמוך, וכמובן מיד שבלעתי, שהפניתי את הרכב ונסעתי לשם. זה היה תינוק שבלע איזה חפץ, ומיד טיפלתי בו עד שהכל הסתדר ברוך השם. אבל הדבר המעניין ביותר, שהוא סיפר לי שבכל מהלך 9 דקות שהיה שם הבית, לא הגיע שום מי שצולה, וגם לא אמבולנס של מד"א, למרות שיש להם תחנה גדולה ממש ברחוב סמוך. הוא אומר, אני לא צריך לתאר לך מה היה קורה לתינוק אם לא הייתי מגיע. הוא אמר בהתרגשות, 9 דקות במצב כזה, זמן קריטי. ממש מצווה גבוה את מצווה. זכות שהוא התנדב, לבוא לקחת אותי מהבית. השם זיכה אותו להציל חיים, אה? כל המת, נפש הרב ישראל, כאילו, הציל עולם מלא. אנחנו ממשיכים עם השוט היומי. שאלה משותחנו של הרב הגאון רבי מנחם חיים משוורצבורג שליט"א מוזיאון נאות שמחה במודיעין עילית. השאלה היא אחד שמצא שטר של 100 שקל במקום שיש מצלמות. האם אנחנו אמר שמותר לתלות כדין הגמרא שמאבד כסף חזקה עליו שיתייאש כי אין לו סימן? או שכמעט שיש אפשרות לברר על זה המצלמות אז זה לא מתייאש? אז התשובה היא שכאשר האבידה זה סכום מכובד אז מן הסתם הוא לא מתייאש, כאילו שיכול יותר את הכסף על ידי מי שאחראי על המצלמות. אבל אם זה סכום נמוך, בדרך כלל הוא לא יבקש מאחראי על המצלמות לאתר אותם. במקרה שמעבד לא יודע שיש מצלמות ומודה שהתייאש, אז מותר למוציא לטול. כמובן יש דין להשיב לפני משורת הדין, כמו מי שמצא דבר שיש בסימן, במקום שמצויים בו גויים והמאבד הוא אני. ואנחנו ממשיכים דף רעים בהלוכה, האם איסור הצלה פרחוש נדלקה הוא רק מוצא לרחוב, הוא קרא לבית השכנה. אנחנו אוחזים היום בסימן שין המדלת, סעיפים את בית, את גימל, את דלת, גם לפני זה י' וי' א'. מדוע מותר לכתוב את התורה שבכתב שלא על גבי קלף? מעיקר דין תורה, אסור לכתוב את התורה שבעל פה, זאת אומרת את המשנה, גמורה וכל ספרי רבותינו, וכן את הברכות הנחשבות כתורה שבעל פה. את התורה שבכתב, אפילו פסוק אחד מהתנך, מותר לכתוב רק בלשון הקודש, בכתב אשור, בכתב סתם, על גבי קלף ובדיון. בעיקר גם לא לכתוב חלק מאחד מספרי תורה שבכתב בפני עצמו, אלא לכתוב ספר שלם. כתב שנכתב שלא בהתאם בדינים לדינים, אלא אסור לקרוא אותו. אבל במשך הדורות, חז"ל ראו שהתמעטו הדעת והזיכרון. הם ראו שלא כל העם בקיאים בלשון הקודש, וכן גם שלא בקיאים מכתב אשורי. ועלולות התורה וההבנה שלה להשתכח מישראל, אז הם סמכו על מה שכתוב בתהילים, אי, סלטוס להשם, פר אותו יוסכו. זאת אומרת שכשיעת לעשות למען השם יתבוח והתורה, מותר לעבור על דברי תורה. ולכן הם התירו לכתוב גם את התורה שבכתב וגם תורה שבעל פה ואת הברכות. בכל לשון, בכל תג, בכל כתב וגם בכל דבר, אפילו שלא בדיון ושלא על גבי קלף. וכן התירו גם משום מצלת להשם לכתוב חלק אחד מספרי התנך בשני עצמו. אבל הפוסקים כתבו הגבלות שונות. שמכיוון שהיתר הוא רק כדי עת לעשות, אז אם מותר לכתוב דברי תורה ברכות רק בלשון ובכתב שישראל שבאותו מקום בקיאים בו. יש מגדולי האחרונים שכתבו שכל דברי תורה שאין הכוונה של הכתיבה שלהם, או ההדפסה בזמננו לשם שמיים, גם אין בכוונה לרעה, כגון אדם שמקים לכת תרגום, הוא מתרגם ספרי קודש כחלק מהעבודה ולא לשם לימוד, אז יהיה אסור לכתוב ואסור לקרוא, כי אם זה עשייה להשם. אבל יש חולקים. יש אומרים שכתב שאינו אשורית, אז יהיה מותר לכתוב גם כשאין כוונתו לשם שמיים. ויש פסקי זמננו שכתב שאולי משום כך נהגו במשך מאות שנים להדפיס את כל החיבורים בכתב שנקרא כתב רש"י, שבניגוד לכתב המרובה, הוא לא דומה לכתב אשור. כתיבת התורה שבכתב כי לכוס היא מותרת בכל מקום, גם לא לשם שמיים. זה הפך שמעורבים בדברי קדושה ודברי כפירה השם ישמו, אז שמה אין בכתיבה שלו משום מסת להשם. ויהיה אסור לקרוא בו, ויהיה גם תום שרפה. אנחנו חוזרים ללכות שרפה, חז"ל התירו להוציא מבית שפרצה בו שרפה בשבת למקום שאין בו איסור מלאכת לטוע מזון שנדרש לשלוש תעודות לכל בני הבית. כך גם השקעות וכלים ובגדים שלא בדרך למשרה שנצרכים לשבת. אסור להוציא דברים נוספים מחשש שמא מתוך העיסוק שלו, הצלת הרכוש, הוא ישגה ויעבור לאיסורי שבת לצורך ההצלה. ולך לכל הפסקים, יש אומרים שהאיסור הזה הוא רק בנוסף לחשש האמור. רק שבנוסף לחשש האמור, קיים גם חשש שהמוציא קשל באיסור מלאכת יצוא. למשל ברחוב שיש בו רוב והוא סמוך לו שוסרבים והוא דומה לו שוסרבים. אז יש לחשוש שהוא יוציא גם לשוסרבים ולכן מותר להוציא דברים נוספים לבית שכנו, כיוון שהוא מקורה והוא לא דומה לשוסרבים. כך גם מותר להוציא לחצר פרטית, שלמרות שהיא לא מקורה, היא כמו חדר נוסף בבית. וחדר לחדר בוודאי שיהיה מותר להוציא ככל שיחפות. ויש חולקים מסוברים שהאיסור הוצאת דברים נוספים לא מותנה בחשש שמלאכת יצואה, ולכן אסור להוציא אותם גם לבית חברו לחצר פרטית, ולהלוכה ייתכן שניתן להקל כדעה ראשונה. עד כאן בניין דף רעים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. כמו למדנו, חז"ל התירו להוציא מבית שפרצה בו שריפה בשבת מזון ונדרש לשלוש סעודות, והדין הזה הוא כשמוצאים את המזון בשני כלים ויותר, אבל בכלי אחד ניתן להוציא כל כמות שהיא. בנוסף על היתר להוציא מזון שלוש סעודות, מותר להוציא גם את כל הכלים והבגדים שנדרשים עד לסוף השבת, אבל בדרך לגישה אז יהיה מותר להוציא את כל הבגדים. והוא יהיה גם רשאי להוציא, אבל הוא יהיה רשאי להוציא מזון חפצים שצריכים לו לשבת בלבד. אבל אנשים אחרים שהם לא מבני הבית, ייתכן שהם כן יהיו רשאים להוציא עבורו מהבית את כל מה שהם רוצים. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו, האם מותר לפצח מותנים בשבת. אחת היא לתת מלאכות האסורות בשבת היא מלאכת הדש. הדישה היא בעצם הוצאת גידולי קרקע מתוך הבית גידול שלהם. כגון הוצאת גרגירי דגל מתוך השיבולים או מהמות, שהוא הקליפה הדקה שוטפת הגרגיר. ומאידך, מותר לפצח שקדים ויגוזים וקועצים בהם. וכתבו האחרונים מה הטעם שאיסור דש זה דווקא בדבר שדרך לעשות אותו לפני שיווק. יחסו לחדוי מפה, דבר שדרכו לעשות בסמוך לאכילה, אין עליו שם מלאכת דישה. פותנים וקועצים בהם, בזמננו, שרובם נקלפים בבתי החרושת ולא סמוך לאכילה. דעת רבים מהפוליסקים שכיוון שעדיין ישנם רבים שרוכשים אותם כשהם בקליפה, המקלפים רק בסמוך לאכילה, יהיה מותר לפצח ולקלף אותם סמוך לאכילה, ויש לשמי חפיר בדבר. עד כאן בעניין הזה. דף היו איתנו דבלי, מה היו עושים לכבודו של הכהן גדול? וכיצד היו עופים את לחם הפונים? ומהי ספינה עוקדת? על כך מעלות בשים מעניינים, נלמד היום מסכת נוחס, דף צדיק דלת. ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את שיעורון, ששיעורים הנפלאים מפי הרבנים הגאונים, הנאמרים ברעיתות ובבירור ובצורה ברורה ונעימה ולרבות נחת. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא כאילו לחוק מחוי בסלבובס. בשאר הבחינה, פרק ב' כתוב, כי הבחינה בבורים, והבאת ראיה מהם לחוכמת הבורי דברך, אנו חייבים בה מן המושכל ומן הכתוב ומן הקבלה. ספר מיקווה המלך מספר שם, הרבי חוסיא דחיים גרינפלד, שפעם הוא התלווה לאדמו"ר מסדגורה, בעל העיקווה הבירים, שהיה בשוויץ בערים, ואז הגיע מולם ספורטאי אחד, שראה את הרבה עם כל הלבוש, אז הוא שאל את הרבה איך זה ייתכן שהוא עצמו הולך עם לבוש קצר עדיין חם לו, ואילו הוא הרבה עם קרובים הולכים כל הבגנים ולא חם להם. אמר לו הרבה בלשון קודשו, כל אחד מתלבש ונוהג לפי התפקיד שלו. יש רופא, שופט, עורך דין, כל אחד מהם לבושים. אבל אני הולך להודות להשם הנפלאות הבריאה. ולכן אני לובש בגדים כמו העבודה שלי. בגדים מכובדים, כבוד הקדוש ברוך הוא. ולקראת סיום המדור נפלא, חפצים בחיים, חפץ חיים יומי, הסעיפים שנלמדים היום, ממשיכים לעסוק בדיני קבלת לשנורא, אופנים שבהם יש סיבה לכאורה לקבל את הדברים. או מאדם שנאמן עליו כשני עדים, או מאדם שמסך לפי תומוי. לכן אם יש דבורים ניקורים שזה אמת. בכל שלושת האופנים האלו, היתר לקבל את הדברים ולהאמין להם, הוא רק באופן שלא ניתן לדון לכף זכות. ורק אם מספר רק את הדבר בעצמו, וגם אז אסור לשומע לספר את הדבר לאחרים, אסור לו לבזות את הנידון בדברים מחמצים. וקל וחומר, קל וחומר להפשיד אותו בממון ולהקוד אותו חדשו. אמנם למה יישא? קשה להתיר קבלת שנורא גם באופנים האלו. כמו שמסתכלים את העניין הזה עבור מוספי שהוא בהדורת דירשו, תוך דברי החובץ חיים כאן במקומות נוספים. לגבי האדם שנאמן עליו כמו שתיים, אז החובץ חיים קודם שבזמננו הפוסקים הסכימו שאין לומר על אף אדם שהוא נאמן כשני עדים. כי לא ברור לנו הגדר בזה. ומלבד זאת, לא מצוי אפילו כמעט אחד מאלף שנוכל לומר עליו שהנאמנים הדברים אצלנו כשני עדים. זה לא יגרע ולא יוסיף, או יוסיף אפילו תיבה אחת בעניינים האלו של השנורא. שהרבה אנשים חושבים את זה לאיסור במתן הרבה יום מהחומת חיים. וגם שבן שם מוצחות על אותו אדם שיהיה בזה תועלת לאדם. הרבה חיים מוסיף שכמה אנשים טועים בזה. שכששומע אדם שנורא ברכילות מהורים או מלשתו, הוא מקבל את זה קיימת. כי הוא חושב שהם ודאי לא ישקרו לו. ואומר החומת חיים זה טעות גמורה, כי לא שייך לומר אפילו על אשתו שנאמנת עליו כשתי עדים. ומלבד זה, צריך שלא יש מצד זכות שיהיה תולס לאבו, ולא מצוי כמעט המציאות שהתקיימו כל התנאים. גם לעניין מסך לפיתומוי, כתב שכמעט קשה למצוא מסך לפיתומוי לדינה. בפרט שעל פי דין יש ספק גדול ועצום, האם מותר להאמין בלב לדברים של מסך לפיתומוי. ולכן, שומר נפשו ירחק מזה. בדוגמה לדבורים הניקורים, שבחמתם מותר להאמין לסיפור ששמע, כאמור, רק שאפשר לדון לכף זכות ובשאר פעמים שהזכרנו, על זה כותב החפץ חיים לאל שאם המספר, סיפר את הלשתור בפני הנידון, והנידון מנסה לתרץ את עצמו. וניכר מדברי ההתנצלות שזה אמת, אז יהיה מותר להאמין ולקבל את דברי הגנאי. אופן נוסף, כגון אם נפל חשד על כמה אנשים ששאו בבית אחד, ונגנב חפץ כלשהו. אחד מהם בוודאי הוא הגנב, אלא שעל כולם לא היה שום דבר הניכר, ובחזקת, והם בחזקת קשרים. על אחד מהם יש דבר ניכר כתשו הגנב, אז זה נחשב כדבר הניכר ממש. ולסיום המדוע נפלא התחזקות יומית. בספר אמרי צדיק עם הופעה, דברים שהרב הקודש מאבקה היה אומר, נדאג שבעולם שאדם עושה איזה פעולה ולא הצליח, הוא מצטער ואומר, אם הייתי עושה את זה בצורה אחרת, זה היה מצליח. ואם מדבר איזה דיבור שמתנחם עליו, הוא אומר, אם הייתי מדבר על לשון אחר, היה טוב יותר. ובאמת אומר רב תירוב, הדר ועדים הוא לך אלומים, שאדם לא עושה שום פעולה, הוא מדבר איזה דיבור, אלא הכל על פי רצונו של הקדוש ברוך הוא. אחר השתדלות בענייני העולם, רבותיי, נשתדל לא להצטער, למה לא נהגנו ככה, ולמה לא עשינו ככה, שהרי רצונו של הקדוש ברוך הוא היה שככה נלעד. עד כאן דברים אלוהים רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה, בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל.